קשת, כל שידורי תורה, ברוכים הבאים. אנחנו פותחים את השבוע בימי ראשון עם שיעור של הרב בנימין תבורי, סדרה בנושאי שוטים מודרניים, בעלי השוט ונושאי השוט. הרב תבורי.
השיעור היום יעסוק בדברי הרב הגאון הרב יוסף רוזן, הידוע בשם האילוי הגאון מרוגוצ'וב. הרב נולד ברוגוצ'וב בשנת תפרש י"ח. המשפחה שלו הייתה משפחה חסידית, משפחה של למדנים. והוא נודע בגיל צעיר מאוד כעילוי נפלא. בגיל 8 כבר ידע סדר נזיקין על בוריו, ולא היה מלמד שכבר יכול ללמד אותו. נכנס ללמוד אצל אביו שהיה תמיד חכם, ואביו לימדו באופן פרטי. בגיל 9 הוא התחיל ללמוד אצל הרב יוסף דוב הלוי סלוויצ'יק, הידוע בשם ספרו בית הלוי, האבא של הגאון רב חיים. מספרים שבאותו זמן שלמד אצל בית הלוי, היה לו חברותה עם ילד קטן, ששמו רב חיים מבריסק. וזה דבר כל כך מעניין, שבילדותם הגאונים, הרוגוצ'ובר ורב חיים, למדו בחברותה שנה שלמה. אחר כך הוא למד אצל הרב מהריל דיסקין, והמשיך בהתמדה נפלאה. בכלל מספרים על התמדה שלו שלא ידע כל גבול, ונחזור לזה עוד מעט. בגיל 31, בתפריש ממתת, הוא התמנה להיות רב בדווינסק. נזכר שבאותם הימים בדווינסק יענו שני רבנים, הרב מאיר שמחה הכהן, בעל משך חוכמה, בעל אור שמח, והרוגוצ'ובר בעל צופנת פניח. בתקופת מלחמת העולם השנייה הוא ברח לפטרבורג, ושם חי כמה שנים. הוא כותב בעצמו שהוא סבל די הרבה באותם שנים. אחר כך הוא חזר לדווינסק, לחזור לרבנות שלו, חלה וסבל מאוד קשה ממחלות, היו לו כאבי ראש חזקים מאוד. בסוף נסע לעבור ניתוח, הניתוח לא הצליח, והוא נפטר בתפרש צד יבב, ונקבר שם. בגיעותו ידועה כמשהו בכלל יוצא מן הגדר הרגיל. בבלי, ירושלמי, תוספתא, מדרשי הלכה, הכל היה שגור ברשונו. והיה מתמיד כזה שחזר כל כך הרבה על כל מה שלמד. הרב מאיר שמחה סיפר עליו פעם שאי אפשר לדעת אם להרוג את שבר היה זיכרון טוב. זה הפליא את השומעים, שהרי הרוג את שבר הידוע בבקיאות עצומה. אז הרב מאיר שמחה השיב שזיכרון פירושו שאתה זוכר משהו שלא ראית, לא שמעת, לא למדת הרבה הרבה זמן. הרוגוצ'ובר חזר כל הזמן על כל מה שלמד. אז בעצם הוא רק זכר מה שהוא למד היום, מה שהוא למד כמו מה שהוא למד שלשום. זה לא מוכיח שיש לו בכלל זיכרון. התמדה שלו הייתה כל כך גדולה, שפשוט לא יכול להפסיק ללמוד תורה. הרב זווין כתב עליו במאמר בספרו אישים ושיטות, ושם יש לו פרק רחב בכלל על הרוגוצ'ובר בתור פרשן, גם בתור משיב, ושם הוא מזכיר שהוא לא הפסיק ללמוד, לא רצה להפסיק ללמוד, עד כדי כך שהוא לא רצה להיכנס לספר להסתפר, בגלל שבאותו זמן שהוא היה צריך להוריד את הכובע, להוריד את הכיפה כדי להסתפר, הוא לא היה יכול ללמוד, ולכן נמנע מלהסתפר. שם מסופר גם כן, שבזמן שהוא היה באבילות, גם ביום תשעה באב, הוא לא הפסיק ללמוד, הוא מלמל בלימוד כל הזמן. כשאנשים שאלו אותו, הייתכן הרי אסור ללמוד תורה, אז אני שמעתי נוסחאות שונות, גרסאות שונות, מה הוא השיב להם. פעם אחת, כנראה הוא השיב להם, אני יודע שאני אחטוף על זה. אני אקבל עונש. ראויה התורה לקבל עליו עונש. כל כך הרבה אנשים נאנשים או יאנשו בגלל שהתבטלו מתלמוד תורה. פעם אחת אני רוצה לראות שיהודי יאנש בגלל שלמד תורה. נוסחה אחרת אומרת שהוא אמר שהוא פשוט לא יכול להפסיק. כמו שבן אדם רגיל, נורמלי, לא יכול להפסיק לנשום, תגיד לו לא לנשום, כמה זמן הוא יכול ללכת בלנשום? אז הרוגת שווה אמר, בשבילי התורה זה ממש נשימות, נשמה שלי. ולכן הוא אמר שהוא לא יכול להפסיק בכלל. הרוגת שעבר לעצמו כתב הערות על הגמרות שלו בכל מיני מקומות, ובקיצור נמרץ הוא רק היה כותב עיין שם, עיין שם, ממש משפטים קצרים מאוד. הרב זווין במאמרו כתב שבדיבור היה לו כוח הסברה ממש להפליא. הפוך מהכתיבה שלו. הכתיבה שלו היא כל כך מצומצמת, רק עיין שם, עיין שם, שצריכים להיות תמיד חכם כדי להבין בכלל למה הוא התכוון. ואף תמיד חכם צריך לעבוד קשה מאוד כדי לעמוד על פירוש הדברים. הוא קרא לספר שלו, או קראו לספר שלו צופנת פניח, והעיקה יוסף שם פרו צופנת פניח, צופנת פניח, שהצפון מתפענח, ואנשים רבים ניסו להבין את דברי הרוגת שעבר, ואף יש ספרים שונים שכתבו גדולי תורה, תמיד חכמים, כדי להסביר את הצפונות של הרוגת שעבר. במשחק מילים מאוד מוצלח, הרב קשר, הידוע בשם תמיד חכם, ראש ישיבה, עורך תורה שלמה וספרים רבים, כתב ספר מפענח צפונות, ומטרת מפענח צפונות הייתה לגלות את הצפונות שבתורת הרוגת שעבר. הרב משה גרוסברג כתב ספר על צפונות הרוגת שעבר, ועוד אנשים כתבו כדי להבין ולפרש את דבריו. יש לו ספרים שהרב קשר עבד בהם על מסכתות שונות, יש על חומש. אנחנו נעסוק כרגיל בשוט שלו. הוא אהב מאוד לכתוב שוט. יש לפעמים מוצאים בשוטים שאנשים כתבו לו שאנחנו מאוד מבקשים סליחה על שמטריכים את הרב לכתוב, והרב השיב דווקא אני אוהב את זה, אני אוהב כשפונים אליי ואני משיב להם, אבל הוא היה משיב בקיצור נמרץ, ועיין שם, עיין פה, והיה קשה מאוד לפעמים להבין למה התכוון. הוא לא התחשב באחרונים בכלל, ובעיקר פסק על פי ש"ס, בבלי וירושלמי, תוספתא, מדרשי הלכה, ובעיקר דברי הרמב״ם. שיטתו היא כל כך מיוחדת וחדשה, וגרמה לכך שבעולם הלמדני, הרבה אנשים ניסו להבין את דבריו ובנו יסודות על פי תורתו של הרוגת שעבר. בספרים של הרבי מחבד, על בעיקר שיש לו כמה כרכים על חידושים וביורים בש"ס, הוא מצטט את הרוגת שעבר כמעט בכל חידוש שלו ומפנח את דבריו ומוסיף כהנה וכהנה. אך בפסק כמעט שלא רואים ולא שומעים שאנשים התחשבו בדברים שלו, כנראה שכוחו כלמדן, כאחד שמביא הגדרות חדשות, היה מאוד מאוד חשוב לעולם הלמדני, אבל זה היה נחשב חדש מדי בעולם הפסיקה שהיה בנוי על מקורות של אחרונים ושוטים, ואני לא מוצא שדברי הרוגת שלו מצוטטים הרבה בענייני פסק הלכה למעשה. יש כמה וכמה כרכים של שוטים שיצאו בשם צפנת פניך. בניו יורק, לפני הרבה שנים, יצא ספר שאלות ותשובות צפנת פניך, על ידי הוצאה מאחד שאמר לי שהוא היה קרוב שלו, בחנות ספרים בשם מורגנשטרן, אמר לי מר מורגנשטרן שהוא היה קרוב של הרוגת שבר, והוא הוציא את הספר. הספר הזה אין לו בכלל מפתחות. רק ספר קטן, תשובות עם עיונים, בלי הסברים, בלי תוספות, בלי אפילו מפתחות. אותו ספר הודפס עוד פעם בארץ, ובספר הזה אין בכלל שום אזכור של תאריך, מי מוציא לאור, מאיפה קיבלו את התשובות. והספר הזה מוסיף על הספר שיצא בניו יורק רק בדבר אחד, שיש בו מפתחות, אבל גם שם אין תוספת של הסבר. הרב קשר גם הוציא ספר של שאלות ותשובות צפנת פניך, אבל שם בספר שלו הוא כבר מנסה להבין, להסביר ולהרחיב, לפרש את דברי הרוגת שבר בשוטים. והרב קשר אף העמיד מכון בשם מכון צפנת פניך בניו יורק, והוא גם עסקו בירושלים, כדי להוציא את הספרים על מסכתות ועל הרמב״ם ועל כל מיני ספרים שיצאו מתחת ידו או שמצאו כתבים של הרוגת שבר להדפיס. לאחרונה, ממש לאחרונה, מצאתי ספר חדש שנקרא שאלות ותשובות צפנת פניך החדשות. זה תשובות שנלקטו מספרים וקבצים מעצם כתב יד של הרוגת שבר, ובחלק הזה יש תשוטים על אורח חיים ויורה דעה. מה שמעניין בהוצאה הזאת שיצא עכשיו במודיעין עילית בתשעין העין, ממש השנה, מה שאני מוצא בו עניין מיוחד, זה חוץ מאשר השוטים, יש גם גיליונות על הטור, גם קונטריס בעניין מתנות עניים, גם מכתבים ואגרות, אבל להפתעתי, מצאתי אף גיליונות של הרוגת שבר על שירי רב יהודה הלוי. פירושו שהרוגת שבר היה לו כנראה איזה ספר של רב יהודה הלוי, למד או לכל פחות קרא את השירים, והעיר הערות כמו שהוא העיר על כל ספרות התלמוד, הוא גם העיר על, שוט, על, על השירים של רב יהודה הלוי, והדפיסו את זה גם בשוט הזה. היום נעסוק בכמה שוטים שמופיעים בספרים השונים. נתחיל בשאלה גם כן שדשו בה רבים, אבל לרוגת שבר כנראה הייתה גישה מאוד מיוחדת בנושא. השאלה הייתה, האם מותר לצרף מחלל שבת למניין? הרבה פוסקים עסקו בשאלה הזאת, ובעיקר הנושא שדנו בו, היה מן באמת נחשב מומר. שנים לפני המאה ה-20, הרב ארוך לנר, רבי יעקב אטלינגר, שהעיר בתשובה בספרו בניין ציון, בקשר למחלי שבת בזמנו. והיום, במאה ה-20, כשאנחנו מכרים יהודים כאלה, או לכל הפחות כשהייתי בארצות הברית, בוודאי הכרתי הרבה אנשים כאלה, זה היה שאלה מעניינת מאוד. היו אנשים שהיו הולכים לבית הכנסת בליל שבת, היו מתפללים קבלת שבת, קבלת מעריב, אחר כך נכנסים לרכב, נוסעים הביתה, דיינו שמחלים שבת במלאכות שונות, נכנסים הביתה, בית עם נרות דלוקים לכבוד שבת, שולחן ערוך לכבוד שבת, ואותו היהודי אף יושב ומקדש. האם הוא נחשב מחלל שבת? הרי בסופו של דבר הוא מאמין שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשישה ימים ונח ביום השביעי, ויש מקום בכלל להגיד שזה לא נקרא מחלל שבת. או בדורנו יש כאלה שכתבו שכל אחד שהיום שמחלל שבת הוא דינוק כתינוק שנשבע, וידועים דברי החזון איש ביורה דעה, שבגלל היום שאין לנו כוח להוכיח, אז כל אחד נחשב בגדר תינוק שנשבע, ויש מקום לדבר לפי זה האם אפשר לצטרף אותו למניין. אבל הרוגד שעבר לגמרי התעלם מהדיון הזה ודן בשאלה אחרת. הוא שן דן בהגדרת ציבור והגדרת המרכיבים של ציבור. אז בתשובה מאוד קצרה הוא כותב שיש בזה אריכות, שהוא אומר שהרי למדנו בחולין, וכן פסק הרמב״ם, דאין מקבלים קורבן ממומה לחלל שבת. דהיינו שמצד אחד הוא אינו קשור לקורבנות הציבור. מצד שני, אומר הרוגד שעבר, אך זה רק בניין פרטי, שהוא לא יכול לידור נדר להביא קורבן. אבל יש לו חלק בקורבן ציבור? הרי לכל אחד יש חלק בקורבן ציבור, גם לאחד שהוא מומה. ואם כן, הקורבן הוא לא גדר של כל יחיד ויחיד, ורואים אותו בתור יחיד ויחיד, אלא רואים ציבור באופן מורכב כדבר חדש, שאינו לגמרי מורכב מן הפרטים, אלא כאילו שהוא חפצה חדש, והמומר גם נחשב חלק מהציבור הזה. ולכן, אומר הרוגד שעבר, שלקבל מהם קורבן בוודאי שלא, אבל שיש לו חלק הוא מצטרף. לכן לדינה, ועכשיו אני אקריא את הלשון שמופיע בספר שיצא במודיעין השנה. לדינה כך, בקריאת התורה אין מצטרפים, דזהב כמו שמתנדבים עכשיו. אבל לתפילה שפיר מצטרף, ואין כאן מקום להאריך. המהדיר של הספר שיצא עכשיו מפנה אותך לתשובה של הרוגד שעבר בהוצאת ניו יורק. כנראה שיש שם איזה טעות הדפוס, והוא מתכוון כנראה לספר של שוטים של הרב צופנת פניח שנתפס על ידי הרב כשר, ודווקא נתפס בירושלים. אבל שמה הוא דן באותו דיון, אבל קצת סותר את הדברים שהוא פסק שם. בתשובה, בספר של הרב קשר, הוא מביא את החקירה. האם ציבור זה מציאות אחת, וכל איש ישראל הוא חלק מהציבור הזה, ולא בגדר פרט כמו שותף? והוא מביא לכך כמה נפקמינות, כמה דינים שיש בזה, אם ציבור זה חפצה בפני עצמו, או צירוף של פרטים. והרב קשר, או הצוות שעבדה על הספר הזה, מפנה אותך לדברי הרמב"ן. אמנם יש סתירה בדברי הרמב"ן, אבל הרמב"ן בחומש, צריכים להשוות אותו לרמב"ן שמופיע במלחמות במסכת ברכות. אבל יש רמב"ן שאומר, אם כל יהודי ויהודי בעולם ידור נדר, ייתן חלק, נניח שקל, להביא קורבן, בסופו של דבר, אף על פי שכל יהודי בעולם הוא שותף בקורבן הזה, הקורבן הזה ייחשב קורבן השותפים. כל אחד ואחד הוא שותף. מה שאין כן, בקורבן ציבור, זה לא נקרא קורבן השותפים, אלא בגלל שהכסף בא מתומת הלשכה, בגלל שהכסף הוא כסף ציבורי, לא אוסף של פרטים, ממילא הקורבן הופך להיות קורבן ציבור, ויש חילוקים בדין בין קורבן יחיד של שותפים אפילו, לבין קורבן ציבור. כמו כן כאן, הקורבן הזה הוא קורבן ציבור, ואני לא מסתכל על הפרטים. אז בתפילה יש מקום להגיד שאני מסתכל על הכלל, על הציבור, ואני לא מסתכל על כל אחד ואחד באופן אישי, ולכן יש מקום להגיד שמחלל שבת מצטרף למניין. בסופו של דבר, הפסק, ואני אקרא עוד פעם מתוך הספר של הרב כשר, בקיצור כך, יאמרו קדיש וברכה לפרוס על השמה, הוא אומר שזה ודאי אפשר לעשות, אבל הוא גם כותב שלהתפלל, הוא אומר להתפלל שחרית עם מחלל שבת בפרסיה, אי אפשר לצרפו, וזה קשר רשעים, ואין מן המניין. אבל לעניין קריאת התורה, הוא אומר, ולעניין מוסף, וזה כבר תלוי בשאלה שלא נדון בה, הוא אומר, לעניין קורבן מוסף, לעניין תפילת מוסף, לעניין קריאת התורה, אפשר לצרף אותו, אבל אי אפשר לצרף אותו לשחרית. הדברים די סותרים את הפסק. הדיון נמצא מאוד דומה. הדיון בהגדרה של ציבור, והחלק של יחיד בתור ציבור. אבל המסקנה שיש הבדל בין קריאת התורה לבין תפילה אחרת, בזה יש כאילו סתירה. בשוט שמודיעים הוא אומר, בקריאת התורה אין מצטרפים, אבל לתפילה שפיר מצטרף, ואילו בספר של הרב כשר, הוא אומר שלקריאת התורה הוא מצטרף, אבל גם לתפילת מוסף, אבל גם לא לתפילת שחרית. כנראה שההבדל הוא בגישה שלו להבנה מה זה תפילת שחרית, מה זה תפילת מוסף. אבל עניין המושג של ציבור, יש כזה חידוש גדול בדבריו. מה שמעניין שהזכרתי, שלעניין פסיקה, לא מצאתי כל כך שמתחשבים בדברי הרוגצ'ובר. כך כאן דוגמה מעניינת בספרו של הרב עבד יוסף, שבעצם הבן שלו, הרב יצחק יוסף, כתב פסקי הלכה בשם אביו, ובהערות יש תשובות מאביו, מהרב עובדיה. אז שמה בהלכות קדיש וקדושה בילקוט יוסף חלק א', הוא, הרב כותב בצורה די מפורשת, אין לצרף למניין מי שמחלל שבת בפרסיה, וכו' וכו'. בהערות, כדרכו בקודש, יש אולי 100 מקורות שונים, והוא מביא את כל הפוסקים שפסקו שמחלל שבת אינו מצטרף למניין. הוא גם מפנה אותך לשיעותים אחרים, כמו שיעות איגרות משה, גם האיגרות משה דן כאילו בהתר דומה מצד אחד למה שכתוב ברוגת שעבר, אבל בכל אופן אינו תלוי בהגדרת מומר, כמו שאמרנו שיש בפוסקים רבים. אבל הוא מפנה אותך לכמה וכמה וכמה שוטים, כדרכו שממש מצטט בבקיאות ענקית, ממש בקיאות פנטסטית, כל מיני תשובות שעסקו בנושא הזה. התשובות האלה של הרוגצ'אבר לא הוזכרו שם בספר ילקוט יוסף. יש לפי דברי הרב רוזן, הרב רוגג'ב, מקום להקל לכל הפחות בתחומים שונים לעניין הצירוף הזה. שאלה אחרת שמצאתי בעניין מעניין, זה בקשר לתפילין ביום טוב שני. בשאלות ותשובות שיצאו בניו יורק, סימן קוף, ממש בחמש שורות, הרוגג'ב מתייחס לשאלה, האם צריכים להניח תפילין ביום טוב שני. ושם בתשובה, הוא אומר קודם כל, דרשו ברבים. הרבה כבר עסקו בשאלה הזאת, ובגלל שאין הערות למטה, לא מפנים אותך על המקורות, אבל אני זוכר שיש תשובה של הרשב"א, שנשאל על כך, תשובה של הכתב סופר שנשאל על כך, למה או האם צריכים להניח תפילין ביום טוב שני. הרוגג'בר אומר דשו בה, אבל בהפתעה גדולה מאוד, הוא כותב בוודאי צריך להניח תפילין. כמובן הרוגג'בר אינו מדבר על יהודי בארץ ישראל ששומר יום אחד יום טוב. הוא מדבר בחוץ לארץ, שהמנהג הוא לשמור יום טוב שני. ולא שמעתי מעולם שמישהו פוסק שמניחים תפילין ביום טוב שני. אמנם שאלו את הרשב"א ושאלו את הכתב סופר ואחרים למה באמת כך נוהגים, אבל אף אחד לא העיר עד כמה שאני יודע שיש באמת מקום להניח. אומר הרוגג'בר שיש ודאי צריכים להניח תפילין. לא מצאנו בש"ס, בבבלי, בירושלמי, לא מצאנו בכלל מקום שכתוב שלא מניחים תפילין. והוא מפנה אותך לסוכת דף ממזיין, להסתכל בתוספות, וכמה מקורות אחרים. הרב שכטר הרחיב ופירש את דברי הרוגג'בר, ואמר שיש בזה לכאורה מחלוקת בין התוספות שהרב רוגג'בר מצטט, לבין דברי הר"ן, שם במסכת סוכה. שם יש דיון עם מברכים המנהג בכלל. תוספות שם בסוכה, אומר שכן מניחים, שכן מברכים המנהג. הרי יש הוכחה מיום טוב שני. ביום טוב שני, כתוב בגמרא במסכת ביצה, שצריכים לשמור יום טוב שני היום בחוץ לארץ, בגלל היזהרו במנהג אבותיכם בידכם. זה מנהג עתיק, שביום טוב שבחוץ לארץ היו שומרים שני ימים טובים, וצריכים להיזהר במנהג. אומר תוספות, שמכאן יש ראיה שמברכים המנהגים. יש בכלל מקום לדון איזה ברכה ומה מברכים. רבי קיבגר שם מדבר על איזה ברכה באמת מברכים ביום טוב שני שהיא בעייתית, אבל בעיקרון תוספות למד שמברכים ברכה על מנהגים בגלל שיום טוב שני זה מנהג. הר"ן שם מתווכח עם תוספות ואומר יום טוב שני זה לא מנהג, יום טוב שני זה דין דרבנן. אמנם כתוב בגמרא למה עשו יום טוב שני, ואומרת הגמרא שעשו יום טוב שני בגלל מנהג אבותיכם בידיכם. אבל זה לא אומר שהתוקף של יום טוב שני הוא תוקף של מנהג. התוקף של יום טוב שני הוא דין דרבנן. אם כן יוצא, מחלוקת מעניינת בין תוספות לבין הר"ן, מה תוקף של יום טוב שני בזמן הזה? לפי הר"ן זה דין דרבנן. מיד רבנן זה יום טוב, ואילו לפי תוספות זה לא בעצם יום טוב, זה רק ניהוגי יום טוב. לפי זה ההפניה של הרוגג'בר לתוספות מתפרשת כך, בגלל שתוספות לומד שאין באמת מושג של יום טוב שני בעצם, זה רק ניהוגי יום טוב. מנהג של ניהוגי יום טוב אינו יכול לעקור את הדין דאורייתא של הנחת תפילין. ולכן הרוגג'בר פסק, ומה שמעניין שהוא כותב, צריך להניח לתפילין ביום טוב שני, ואין כאן מקום להאריך יותר בזה. אני באופן אישי מאוד מעוניין לדעת, האם הרוגג'בר באמת הניח תפילין ביום טוב שני? האם יש מישהו שכך פסק בעקבות דברי הרוגג'בר? אני משתמש בפסק הזה, לעניין הספק שיש לכל הבחורים שבאים לארץ לשנה, או אלה שישראלים שמבקרים בחוץ לארץ. ושם העסק הזה הוא דבר שגם כן דשו בו רבים, אם מבקר בארץ או תלמיד שלומד שנה בארץ, צריך לשמור שני ימים טובים או צריך לשמור יום אחד. וכנ"ל יהודי ישראלי שנמצא בחוץ לארץ, אמנם אסור לו לעשות מלאכה ביום טוב שני, אבל יש שאלה גדולה אם הוא מתפלל תפילת חול או תפילת יום טוב. בזה אני תמיד אומר לתלמידים שלי, על פי הרוגת שעבר, לכל פחות תניח תפילין. בקשר לדברים אחרים, יש צריכים לדבר לגופו של עניין. אבל לכל פחות ביום טוב שני, למה לא להניח תפילין? הרי לפי הרוגת שעבר צריכים להניח תפילין אף ביום טוב שני ממש. וכאן שאתה מסופק בעניין יום טוב שני, כדאי הוא הרוגת שעבר שלכל פחות תניח תפילין. יש מקום להעיר ש להניח תפילין בכל יום זה לא כל כך פשוט, שיש חובה להניח תפילין כל יום, אולי החובה להניח תפילין כל הזמן, ואין הבדל עקרוני בין מי שלא מניח תפילין כמה שעות ביום לבין שיהיה הולך יום שלם בלי תפילין, ולכן אולי באמת יש מקום להגיד שאיבה אל תעשה עדיף, אבל נדמה לי שאפשר לקבל את הפסק של הרוגש ולוחה פחות במקרה שהזכרתי. אבל לגבי שתי השאלות שדיברנו היום, שאלות שיש להם הברקות גדולות, חידושים עצומים, נדמה לי שמסתכלים להרוגש אבל כגאון אדיר, אבל כמו שהזכרתי היום כמה פעמים, אינני יודע אם התחשבו כל כך בדבריו הלכה למעשה.